הנושא שהרב כותב עליו זה הקשר בין יראה לחוכמה, בין יראת שמיים ובין חוכמה. אבל לפני שאולי נעסוק בתוכן, הייתי רוצה באמת להתייחס למושג הזה של יראת שמיים. יראת שמיים, צריך ללמוד מה זה יראת שמיים. בדרך כלל אומרים, הבחור הזה הוא ירא שמיים וזהו. אבל באמת, מה זה יראת שמיים? יש כאן איזה בחור דתי או משהו, ירא שמיים? יש כאן מישהו כזה? אף אחד? מישהו כאן ירא שמיים במקרה? אין כאן, מה אתם אומרים? בדרך כלל. צריך ללמוד מה זה יראת שמיים. ממי לומדים מה זה יראת שמיים? ממישהו ירא שמיים. אז באמת, אפשר ללמוד מהרבה ספרים, אבל הספר שבאמת פתח לנו פתח מסודר, הנושא הזה של יראת שמיים, זה מסילת הישרים. הרמח"ל, שהוא נחשב כחסיד, כאדם ירא שמיים, תמיד חכם, כן, אחד מגדולי גדולי חכמי ישראל, שבוודאי בוודאי הוא היה ירא שמיים. אני רוצה, ברשותכם, קצת להתייחס למושג ירא שמיים. יש לו פרק שנקרא, שני פרקים, שנקרא יראת חטא. ושם ביראת חטא הוא מסביר מה זה ירא שמיים, ומה זה יראת העונש, ומה זה יראת הרוממות, ומה זה יראת חטא, ומה ההבדל ביניהם, מה המשותף ביניהם. וברשותכם, אולי נתייחס לדברים האלה, ואחרי זה נראה מדוע היראה והחוכמה קשורים אחד בשני. באופן כללי, יראת שמיים היא, כמו שאמרנו, מתחלקת למדרגות מדרגות. המילה יראה, באופן פשוט זה פחד. אדם ירא, זה אדם שהוא פוחד. אדם ירא, הוא יכול לפחוד מהרבה דברים. אז זה נקרא מה שנקרא יראת העונש. יראת העונש, שאדם פוחד להתחיל עם אלוקים, להרגיז אותו. באופן פשוט. אדם באופן טבעי אוהב את עצמו. דבר טבעי. כמו ילד קטן שאוהב את עצמו. ולכן הילד הזה, הוא מכוון שהוא אוהב את עצמו, לא רוצה עונשים. הוא רוצה רק סוכריות. אז באמת יש יראת העונש, מה שנקרא. שאנשים הם תוך שאוהבים את עצמם. הם יראים שמא האלוקים יעניש אותם, ולכן הם לא עושים עבירות, נמנעים מעבירות, נזהרים בהליכותם, במעשיהם וכל הדברים האלה. למה? כל זה מתוך שהם פוחדים שיקבלו עונש. זה לגיטימי או לא? מה אתם אומרים? מישהו כאן יש לו פחד מאלוקים שיעניש אותו? אני, מי עוד? לא מפחדים, לא רוצים להיענש, לא רוצים מידת הדין. ויש מידת הדין, לא שהיא לא קיימת. אז זה יראת העונש. הדבר הזה הוא לגיטימי. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, יש שכר ויש עונש, ולכן יש מידת יראת העונש, מה שנקרא. אבל זה הקומה הפשוטה, בסיסית, שקיים אצל כל אדם יראת העונש. אבל יש לי מה שנקרא יראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? יראת הרוממות זה שהאדם מכיר בנוכחות האלוקית. איפה האלוקים נמצא, מי יודע? איפה הוא נמצא? תרימו, תאצבע. איפה הוא נמצא? הנה, אמרת לו, איפה? תראה לי. איפה? איפה האלוקים נמצא? בשמיים. אוטומטית. שואלים ילד, איפה האלוקים? אלוקים איפה הוא? בשמיים. יש בביטוי הזה להגיד שאלוקים בשמיים יש סכנה. מה הסכנה? אם הוא שם, איפה זה השמיים? שם, שם. שם, 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 שם. איפה שם? הוא כל כך רחוק. אז אתה כאילו מתנתק מהאלוקים, והאלוקים מתנתק ממך. מי שלמד כוזרי יודע, הפילוסוף, ששואלים אותו לגבי אלוקים, אומר, נכון, הוא מרומה מעל הכל, הוא נמצא שם, שם, באין סוף, באיזשהו מקום רחוק. מה הקשר שלך אליו? אין לי קשר אליו. מה הקשר שלו אליך? בכלל לא מחובר אליי. והאמת היא שהחוש, אף פעם לא ראינו את אלוקים. מישהו ראה את אלוקים? לא ראינו. אז באמת ששואלים אדם איפה האלוקים, הוא באמת אומר, אני לא יודע. למה? כי הוא שם, ולא נמצא כאן, הוא לא נוכח. אבל מצד האמת, זה לא נכון. אחד הוא אלוקינו בשמיים ובארץ, אנחנו אומרים את זה בליל הסדר. אחד הוא אלוקינו בשמיים ובארץ. גם בשמיים, אבל גם בארץ. מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. עיני השם, עיני השם זה השגחת האלוקים, בכל מקום. בין במקום שהוא מואר, בין במקום שהוא חשוך, בכל מקום יש השגחה אלוקית. לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהעניין האלוקי, למרות שלא רואים אותו. לחיות את זה, את הנוכחות האלוקית, את הקרבה האלוקית, שלמרות שאני לא רואה אותו, אבל הוא כאן עכשיו, תסתכלו לצד ימין רגע, תסתכלו, אתם רואים? מישהו רואה את השכינה? תסתכלו, נו, אני לא רואה. תסתכלו. זה לא פשוט. אתה מתרשם מהמוחש, מהחושים שלך, אבל לחשוב רק ממחשבה, מהכרה, מהבנה, שהאלוקים נמצא גם פה, לא רק שם, אלא גם פה, לחשוב על הדבר הזה. לחיות על פי הדבר הזה. לא כל אחד מסוגל. זה רק אנשים בעלי הכרה, בעלי שכל, בעלי תבונה, בעלי יכולת התבוננות פנימית יותר בעולם שאנחנו חיים בתוכו, וכמובן בעלי אמונה במציאות השם, שכל המציאות כולה היא מאלוקים, ורצון השם נמצא בכל מקום, בכל זמן. זה, בשביל זה צריך שכל. חוכמה. זה מובן הדבר. זה לא עניין של רגש. זה עניין של הכרה. עניין של הבנה. זה אברהם אבינו, שקרא לקדוש ברוך הוא אדום, שהכיר בנוכחות האלוקית, בכל מקום, בכל זמן. לכן, אנחנו כשמתייחסים לאלוקות, בברכות, אומרים ברוך אתה. מה זה המילה אתה? אתה זה נוכח. נוכח. הוא נוכח. לא רק שהקדוש ברוך הוא, מה זה הוא? הוא זה נסתר. אתה זה נוכח. זה יסוד האמונה שלנו בעצם. יסוד האמונה שלנו זה לא רק שיש איזה אלוקים שם באיזה מקום, אנחנו רחוקים ממנו, הוא רחוק מאיתנו, אין לנו בכלל שום קשר ושום זיקה או משהו כזה. חס ושלום. אלא יסוד האמונה שהאלוקות היא נמצאת. גם ברגע זה, גם במקום זה, בכל מקום. יש נוכחות אלוקית. זה מובן הדבר. אבל זה נקרא יראת הרוממות. אני מכיר שכבודו מלא עולם. כן. ואני מכיר שהאלוקים משגיח עליי. כל רגע, בכל מקום, בכל זמן. למרות שזה, צריך להתרגל לזה, צריך ללמוד את זה, צריך להכיר בזה. אם לא, אז נדמה לך שאלוקים לא כאן, ואתה עושה מה שבא לך, מה שאתה רוצה. לכן אומרים שהאמונה נמדדת מבחינתנו. במידה שקוראים לה צניעות. למה דווקא בצניעות? כי אדם שהוא צנוע, הוא מכיר בנוכחות האלוקית גם במסתרים. גם שאף אחד לא נמצא אצלו איתו בחדר, הוא מכיר שהאלוקים כאן. זה האדם שהוא באמת צנוע. הוא אומר, האלוקים כאן נמצא, משגיח, למרות שאני לבד כאן בחדר. בזה נמדד את האמונה, באיזה מידה שאתה לבד, אתה מכיר בנוכחות האלוקית. כי לפעמים אדם בחברה, הוא אומר, החברה משגיחה אליי, כאילו האלוקים משגיח אליי, משהו כזה. זה מובן הרעיון הזה. אבל בשביל הדבר הזה צריך ללמוד. זה לא דבר שמובן מאליו. זה לא נולדים עם הדבר הזה, אלא צריך להחכים בדבר הזה. לדעת שריבונו של עולם, הוא נמצא בכל מקום, בכל זמן, משגיח עלינו, וכבודו מלא עולם. כבודו של הקדוש ברוך הוא, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא נמצא בכל מקום. והשגחתו היא השגחה טוטלית, כללית ופרטית, על כל מה שקיים בעולם. זה צריך הכרה, צריך הבנה. זה מובן הדבר הזה. עכשיו בואו נראה את הקשר בין היראה ובין החוכמה. אמרנו יראה זה מדרגות ביראה כמובן, אבל יראה זה לכאורה פחד. באופן פרימיטיבי יותר, באופן נמוך יותר, יראת העונש. אבל יראה זה גם ראייה. באר השם יראה. יראה, מתגלה. האלוקים מתגלה באר השם, באר המוריה. בואו נראה את הדברים בתוכו. סעיף למד דלת, פרק י' דלת. בבקשה. אסור לה ליראה שתהיה מופרדת מהחוכמה. הייתי אומר, יראה לחוד, חוכמה לחוד. לא. ראשית חוכמה, יראת השם. היראה והחוכמה קשורים אחד בשני. כי אם תמיד תהיה היראה מחוברת לה ויונקת מהחוכמה. אתה לומד תורה, אתה מחכים, במילא אתה מחזק את היראת שמיים שלך. יש בך יראת שמיים, אתה מבין מאליו. אם אתה יראה את אלוקים ואתה יודע שרצון האלוקים נמצא בתורה, אז במילא אתה מחזק את לימוד התורה, מחזק את החוכמה. זה יונק מזה, וזה יונק מזה. יראת השם היא אוצרו, ככה אומרים, אומרת הגמרא במסכת שבת. מה זה אוצר? אוצר זה מחסן, בלשון ארמית, מחסן. אז בעל נפש החיים בפרק, בשער הרביעי, שהוא מדבר על לימוד תורה, הוא אומר שכל אדם יש לו את היראת שמיים שלו. יש אדם שיש לו יראה גדולה, ויש אדם שיש לו יראה קטנה. אז הוא אומר, למה המשל דומה? למחסן. התורה והחוכמה זה מבחינת התבואה. אתה יכול להכיל בתבואה בתוכך, לפי גודל המחסן שלך. אם יש לך יראה גדולה, יש לך הרבה תבואה, אתה יכול להכניס הרבה תבואה. אם יש לך יראה קטנה, אז אתה יכול להכיל פחות תורה. אם אין לך בכלל יראה, אז מה? אתה לא יכול להכיל, כל מה שנכנס מתפזר. אין לך אחיזה בתורה בכלל. כי גודל היראה, ככה גודל החוכמה, כך גודל התורה שבאנו יכולים. לכן, אדם שבאמת רוצה ללמוד תורה, אז הוא צריך לייחד לעצמו כמה דקות, כמה, כל אחד לפי מדרגתו, לנושא הזה שנקרא יראה. כמו שאמרנו, זה הנוכחות האלוקית, שאני כאן, האלוקים לא רק שם, בשמיים, אלא גם פה, הוא נמצא גם כאן. מה הקשר שלי, מה הזיקה שלי, מה הקרבה שלי אל האלוקים. ומתוך כך, יושבים ולומדים תורה, מתמלאים בתורה. כן, בבקשה.
קצת הרחבה למושג הזה,
יראה. אני עוד פעם חוזר. קודם כל אני אתן לך מקורות עבודת בית. במסילת ישרים, בעניין החסידות, שם הוא אומר, חלקי החסידות, והוא שם מסביר מה זה יראה. אני אולי, אתם יודעים, ברשותכם אני אצטט את הדבר. במקום שאתן לך שיעורי בית, בכל זאת עושה שיעורי בית, ואחר כך אני אשאל אותך אם אתה למדת או לא בסדר. יש כאן נסילת ישרים? איך לא? ודאי שיש. הוא אומר בחלקי החסידות, כדאי רק לזכור את הדברים, דברים כלליים אמנם. יש חסיד, זה אדם שהוא שולט על המעשים שלו. כל מה שהוא עושה, הוא שולט עליו. דיברנו על זה כמה פעמים בשיעורים, לא רק חסיד, סתם בן אדם נורמלי, צריך לדעת שלושה דברים על כל דבר בחיים שלו. הדבר הראשון, מה אתה עושה בחיים? מה אתם עושים בחיים? מה אתם עושים? מה אתה עושה עכשיו? מה אתם עושים עכשיו, חבר'ה? לומד תורה. דבר, מה אתה עושה? אתה לומד תורה. כרגע אנחנו יושבים ולומדים תורה, אני שואל אתכם, מה, אתם בתרדמת? כן, יושבים ולומדים תורה. תאריך את הדבר הזה. אתה עושה מעשה טוב. או ההפך חפי שלו, לפעמים אדם עושה שטויות. מישהו עשה כמה פעם שטויות בחיים שלו? אף אחד לא. אז באותו רגע אתה שואל את עצמך, מה אני עושה כרגע? עושה טוב או עושה רע? באופן כללי, אדם צריך לשאוף שהמעשים שלו יהיו מעשים טובים. אם זה ליחסי אנוש, לבריאות, לעשות להם טובה, דברים מהסוג הזה, או בין, בין המקום. כן? זה מובן. קודם כל, מה אתה עושה? מה אנחנו עושים עכשיו? מעשה טוב, מה אתם אומרים? מעשה טוב או לא? יפה מאוד. סוף סוף קמתם לתחייה. שאלה השנייה שאדם צריך לשאול את עצמו, איך אתה עושה את מה שאתה עושה? זה לא מספיק שאתה עושה מעשה טוב. שאלה איך אתה עושה את זה? בשמחה, בהתלהבות, בערנות. או לא, איכות זה נקרא. מה האיכות של העשייה? איך אתה עושה את הדברים האלה? השאלה השלישית שאדם צריך לשאול, אני אשאל אותך, נעשה לכם תרגיל בדברים האלה. תגיד לו, איך אתם לומדים עכשיו? ישנוניים או ערניים? אני אשאל אתכם. מי ערני כאן? ירים את היד? שניים. מי כאן בתרדמת? יפה מאוד. הנה, כבר אתה מכיר באיכות של העשייה. בסדר גמור. השאלה השלישית שאדם צריך לשאול את עצמו, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? מה הסיבה שאתה עושה את מה שאתה עושה? שאני בטוח, אם אני אשאל אתכם למה אתם יושבים כאן בכיתה ולומדים, מכון מאיר, כי מספר הפרצופים, ככה מספר התשובות יהיו. אחד בא מסיבה זאת, אחד בא מסיבה זאת, אחד מסיבה, לא רוצה לפרט. ודאי, כל אחד יש לו את הסיבות שלו, את הלמה שלו, למה הוא יושב כרגע ולומד כאן. שלושת השאלות האלה, מה אני עושה, איך אני עושה ולמה אני עושה, שלושת השאלות האלה, כל אדם בר דעת צריך לשאול את עצמו מדי פעם, כל הזמן את השאלות האלה. ואז הוא יכול לנתב את חייו, להדריך את עצמו בצורה יותר נכונה. כל דבר, אם אתה עושה טוב או לא טוב, טוב תעשה, לא טוב אל תעשה, איך אתה עושה, ככה או ככה. בצורה כזאת, אותו דבר גם למה, אני שואל את השאלות למה, זה לא בושה לי, זה לא לשאול את השאלות, מה הסיבה, מה הכוונה שלי כשאני עושה מעשה זה או מעשה אחר. זה מובן הדבר. היראה שייכת לעניין שנקרא איך אני עושה. איך אני עושה את מה שאני עושה, זה נקרא יראה. כאן מסביר במסילת ישרים, ויש שני דברים שבהם מתגלה האיכות, זה היראה והאהבה. היראה והאהבה בהם מתגלה האיכות שלך. האם יש לך יראה או אין לך יראה, יש לך אהבה או אין לך אהבה לדברים האלה. לגבי היראה, לגבי שאלתך, לגבי היראה, ברשותך אני אצטט את המסילת ישרים. בסדר? אז זה הדבר הבסיסי. החלק השני מן החסידות הוא באופן העשייה, איך עושים את מה שאתה עושה. וזה נכלל בשני עניינים, שמתחתיהם יש הרבה פרטים. השניים הראשיים הם היראה והאהבה. האם אתה עושה את הדברים מיראה, האם אתה עושה את הדברים מאהבה או לא. וזה נכלל. שני עמודי העבודה האמיתית, שזולתם לא תיקון כלל. אם אין יראה ואין אהבה, זה לא עבודה. זה לא עבודה. זה כמו שאתה עובד אצל בעל הבית, אתה מתעצל, ואתה לא עובד כמו שצריך, בא בעל הבית, אומר לו, אדוני, זה לא עבודה. אמרו לכם פעם דבר כזה? זה לא עבודה. למה? זה היית בטלן ועצלן. לא עבודה. יכול לקרוא דבר כזה. אותו דבר גם בעבודת השם, באותה מידה. בלי יראה ובלי אהבה, איך אומרים? חבל על הזמן. אז זה, עכשיו, מה זה היראה? בכלל היראה יש ההכנעה מלפניו יתברך. אדם נכנע לפני הבורא. אומר בליבו, ריבונו של עולם, אני עושה את רצונך. מה שאתה מצווה עליי, אני עושה את רצונך. כמו עבד ואדונם. זה בכלל היראה. באופן פשוט. הבושת בקרוב אל עבודתו. כשאדם אומר לעצמו בליבו, מי אני? אני מתבייש. אני ראוי בכלל לעשות את רצון הבורא. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אני בוש ונכלם, אני כזה מסכן וכזה קטן וכזה, מי אני בכלל? בושי. והכבוד הנעשה על מצוותם, אל שמו יתברך ואל תורתו. העירה, אדם ירא שמיים, הוא מכבד את רצון השם שמתגלה במצווה. אז יש לו כבוד למצווה, כבוד לתורה, כבוד לקדושה, לכל דבר. וזה מתבטא העירה, זה באופן כללי. אבל באופן פרטני, באופן יותר מפורט, מסביר כאן. הנה עיקר העירה היא עירת הרוממות. אמרנו עירת הרוממות בניגוד לעירת העונש. עירת העונש, אתה בסך הכל פוחד על עצמך. זה הכל. אתה כמו ילד קטן. עירת הרוממות זה כמו מדרגה של הכרה, של הבנה. בוא נראה מה עירת הרוממות. והסדר הוא חשוב. הסדר מאוד חשוב בעירת הרוממות. שצריך האדם לחשוב בעודו מתפלל או עושה מצווה, כי לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל או עושה המעשהו. והוא מה שהזהיר התנא, כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה מתפלל. כמו שאמרתי מקודם, הנוכחות האלוקית, הוא כאן. הוא כאן, ממש. אתה עומד להתפלל, זה מפחיד. אתה לפני המלך, מלכי המלכים. אני לא רואה אותו. אז מה אם אתה לא רואה אותו? אבל הוא כאן, הוא נוכח. הוא קרוב. הוא גם רחוב, נכון? הוא באין סוף, אבל גם קרוב. הקרבה הזאת של אלוקים, קשה מאוד להשיג אותה. כי אם זה היה דבר מוחשי, לא הייתה לנו בעיה. בעיה שזה לא דבר מוחשי, אלא דבר הכרתי, דבר רוחני. וזה, יש קושי בדבר הזה. והנה שלושה דברים צריך להסתכל לאדם והתבונן היטב כדי שיגיע אל זאת העירה. לפי הסדר הזה, הדבר הראשון שצריך להתבונן היטב, ללמוד, להכיר, שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברר שמו ונושא ונותן אמו. ממש, כמו החבר שלך. אתה מדבר עם אלוקים, כאילו זה החבר שלך. תגיד לי, אפשר לעשות דבר כזה? אני נוהג לספר, היה פעם בחור שיק אחד, שרצה להתחתן. אבל הבחור הזה היה מאוד מכוער. מכוער, קורה דבר כזה. לא סתם מכוער, לא כמו שאתם חושבים שאתם מכוערים. יותר מכוער מכוער. אתם יפייפים, לעומתו. היה בחור מאוד מכוער. הבחור הזה חיפש שידוך. חיפש אותו ממטולה ועד באר שבע, לא מצא. הציעו לו כל מיני הצעות שונות ומשונות, כל פעם. הוא אומר, פעם פגעתי אותו, אומר, תגידי, וואי, וואי, תשאל, אני רק מציעים לי איזה שידוך, אני רץ לראות. מה מציעים לי? רחמנה לצלן. יום אחד פגשתי אותו. אני אוכל גם את התאריך בדיוק. זה היה בערב מלחמת יום הכיפורים, מה שאני אספר. שאלתי אותו, תגיד לי, אתה התפללת לאלוקים שיעזור לך למצוא שידוך? הוא אומר, אתה יודע מה? לא חשבתי על זה. לא חשב על זה. הכל הוא עשה, רק לא להתפלל לאלוקים. אז אמרתי, אני מציע לך, תלך לכותל, ותבקש מאלוקים שיעזור לך למצוא שידור. אבל איך אני אתפלל? מה אני אגיד? מה אני אדבר? אז אמרתי לו בדיוק את המילים האלה של הרמח"ל. כאיש של רעהו. כאילו כאן, עכשיו. אלוקים, תעזור לי. אני רוצה להקים בית בישראל. ככה, דבר ככה. זה קצת חוצפה. לא, דבר ככה. ישר. דוגרי. כמו מי? כמו חנה. חנה הייתה הכרה, והיא מדברת אליו. כאילו, ממש איתה, קרוב מאוד האלוקים. ובא אליו גם מתיחה כלפי מעלה. מה זה? של מה בראת אותי? מה, אני אפקשש את החיים שלי? בלי ילדים? ככה, אמרתי לו, כן, תלך. הלך לכותל, התפלל באותו שבוע, בסוף שבוע, מצא איזה שינוך. וואי, וואי, וואי. כי של רעהו. זה מה שהוא אומר. אתה מאמין שהאלוקים, יש לו קרבה אליך? דבר אליו. ישר, דוגרי. בשפה שלך, בלשון שלך. הוא שומע תפילה, הוא שומע אותך. הוא כל יכול, הוא לא מוגבל. יש לו חיישנים בכל מקום. גם בחדר הזה, אתם רואים כאן, איפה החיישן? הוא שומע בכל מקום. הנה החיישן. זה יראת שמיים. יראת שמיים זה הכרה בקרבה האלוקית. בנוכחות האלוקית. בעכשוויות האלוקית. זה יראת שמיים. אם כבר עוסקים בדבר, אני אספר על הבניין הזה. עכשיו אנחנו יושבים כאן במכון מאיר, נכון? זה קוראים לו מכון מאיר למקום הזה. מכון מאיר. איך הגענו בכלל לזה שיש כאן בלי עין הרע, בניין אחד, בניין שני? תשאלו אותי, איך הגענו? איך הגענו? על ידי תפילה. על ידי... איך היה? כשהקימו את מכון מאיר לפני כ-35 שנה, משהו כזה. אז כל המקום היה באמת ראשיתו מזר, ראשיתו תסגה מאוד, היה קטן מאוד, היה כאן באיזה בית, מי שמכיר כאן סמינר ליפשיץ, אז היה זה בחדר, שם היה מכון מאיר. יום אחד אשתי אומרת לי, תשמע, אני ראיתי בעיתון כתוב שמוכרים כאן בניין במכרז פומבי, איך זה נקרא? מכרז פומבי כזה, כן. בקריאת משה. אז אמרתי, אז מה? אז תלך תראה, אולי זה מתאים למכון מאיר. מה אתה סביר? מה אתה אומר? אין לנו פרוטה לנשמה, אין לנו שום דבר, מה אתה? בניין, איפה? אחרי שבוע, עוד פעם, אותה מודעה בעיתון, הבניין הזה, הבניין הישן, שעומד למכירה פומבית, מהאפוטרופוס הכללי, אז היא אומרת לי, אשתי, תלך תראה, מה אכפת לך, מה תפסיד, תראה מה זה הבניין הזה. טוב, הלכתי, ראיתי את הבניין, באתי ככה, אוי, זה בניין גדול, עוד מסתכל, נכנס פנימה לראות מה זה, אני רואה כאן, מה זה? פנימיה, חדר אוכל, בית מדרש, זה בדיוק מתאים למכון מאיר. מתאים בדיוק. אז מה עושים, מה אתם חושבים, מה צריך לעשות במקרה כזה? מה? להתפלל! עמדתי כאן על עד איפה, הגן ציבורי של הילדים, בפינה, הסתכלתי על הבניין, אמרתי בלשון הזאת, אלוקים, אני מבקש ממך, הבניין הזה מאוד מתאים למכון מיר, מה עושה מכון מיר? בסדר, הוא מקרב אליך את הילדים שלך. אני מבקש, אנא, תיתן לנו את הבניין הזה. וכך היה. לא יאומן. ממש לא יאומן. טוב, זה סיפור ארוך, אני לא רוצה להאריך בדברים האלה. הלכנו, היה מכרז בעניין הזה. והוא כמה, קניינתי כמה זה יכול לעלות, ואז היה כמה מיליוני לירות, היה פעם דבר כזה, לירות. 5.5 מיליון, אני זוכר את המספר. לי אין גרוש על הנשמה, שום דבר, לא ידעתי מה לעשות. אז אמרו, באתי לאפוטרופוס הכללי, אמרו, יש מכרז, הוא נסגר ביום ביום שישי בשעה 12 בצהריים, כל מי שרוצה להשתתף צריך להכניס מעטפה עם 10% מההצעה שאתה מציע לבניין הזה. 10%. כמה זה 10% מ5.5 מיליון? עשו חשבון, אה? 0.5 מיליון, למעלה מ0.5 מיליון, נכון? אני רואה אתם, יש לכם ראש מתמטי. 0.5 מיליון. 0.5 מיליון, מאיפה תשיג 0.5 מיליון? אני אומר, ביום שישי, באיפה שהיום זה מדרחוב, פעם זה היה ברחוב בן יהודה. אני הולך שם ברחוב בן יהודה, 12, בשעה 10:30, משהו כזה, הסגר המכרז. מה אני אעשה? אין לנו שום דבר. פוגש אותי ידיד, אני אומר לו, תשמע, יש לנו מכרז, אנחנו צריכים למעלה מ0.5 מיליון לירות, להכניס צ'ק בנקאי, וכל זה, מה אני אעשה, איך אני אכנס למכרז הזה? אבל זה בניין מתאים מאוד לרעיון של מכון מאיר. אבל אין בעיות. תיגש כאן לבנק המזרחי, תיגש למנהל של הבנק, אני כבר אדבר איתו, הוא יכין לך כבר צ'ק של... כוחה של תפילה. אני בא למנהל הבנק, הוא אומר, כן, 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 אחד לך צ'ק ב... צ'נק מקאי, הכל מוכן. אני אכניס את זה למעטפה, אני בא ממש, ממש, סוגרים את הקלפי הזה, אני בא, צ'ק מכניס את המעטפה, הנה הבניין בידינו. עכשיו תשאלו, דרך אגב, מי שנתן, אם אני טועה, זה היה נוגה בן דוד, היום הוא יושב ראש הנהלה של מכון מאיר, כן, הוא היה יכול לתת את ההלוואה הזו. איך להגיע ל5.5 מיליון? אז היה זבולון אמר, זכרונו לברכה, עליו השלום, היה שר באחד משרדים, שר החינוך מלא ומשהו כזה. והיה איזה נדיב אחד, אז הוא בא לנדיב הזה ואומר לו, תשמע, יש שם בניין וזה, אולי אתה יכול להשתנה. כמה? 2.5 מיליון. שם 2.5 מיליון. אמר, תוך כמה זמן? אחר כך היה יהודי שהוא נפטר גם, זכרונו, הרב אברהם עלי מלמד, זכרונו, היה חבר כנסת במטעם המפדל בכנסת, בוועדת הכספים, באתי אליו, אמרתי, אברהם, יש לנו בעיה כזאת וכזאת, צריך עוד כמה מיליונים. מה הבעיות, הוא אומר, תקבל הלוואה. אז האינפלציה היה 100%. 400% הגיעה האינפלציה. הוא אומר, תקבל הלוואה לא צמודה. זאת אומרת שאחרי כמה ימים, כמה שנה, שנתיים, פה לא הייתה הלוואה. תן עוד כמה מיליונים. עכשיו תגידו לי, מאיפה זה בא כל הדבר הזה? שומע תפילה, קרבת אלוקים. בתמימות, אני אומר, זה לא בתמימות. אמרתי, אלוקים, תעזור. והוא כל יכול, יכול לעזור. כוחה של תפילה. יראת שמיים באמת, אומר כאן הרמח"ל, אתה מאמין בקרבת אלוקים. אתה יכול לדבר עם אלוקים כאיש אל רעהו. שהאלוקים אצלך זה לא איזה מין דבר בלתי קיים, אלא נמצא שם באיזה תיאוריה, איזה פילוסופיה, איזה משהו רחוק. זה א' ב'. קודם כל הנוכחות האלוקים. האלוקים כאן, מתגלה כאן. דרך אגב, זה גם בתפילת 18 בנוי ככה. הברכה הראשונה בתפילת 18 היא אבות. האלוקים, אלוקינו ואלוקי אבותינו. לא איזה אלוקים תיאורטי, שם, אלא אלוקים היסטורי. שיתגלה לאברהם, ליצחק וליעקב. מגן אברהם, הוא כאן, הוא נוכח, הוא מתגלה, הוא לא שם. אחר כך גבורות, גבורות שמים, הוא בעל יכולת, והוא יכול לעשות הכל וכל הדברים. רק בברכה השלישית אתה אומר, אתה קדוש, קדוש זה נבדל, נבדל זה מעל הכל. אתה קדוש. אתה לא מתחיל מאתה קדוש. אתה מתחיל מהאלוקים המתגלה והקרוב והנמצא, ומתוך כך אתה מגיע להכרה של האלוקים שנמצא מעל הכל, שאין לב מחשבה תפיסה בכלל, עד כדי כך, כן. זה מובן הדבר. כמו שהכוזרי אומר, אני שואל אותו, מה אתה מאמין? הוא אומר, אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב. אז הוא אומר, שנתן לה, הוציאו את המצרים, נתן לנו את התורה, משה רבנו וכל זה. אומר לו, אפילו המלך הכוזרי, רגע, הייתי בטוח שתגיד שאני מאמין באופן כללי שיש אלוקים, שיש כוח עליון, שיש... הוא אומר, זה לא האמונה היהודית. האמונה היהודית היא מבוססת על הקרבה האלוקית, על הגילוי האלוקי. התגלה לאבות, לנביאים וכל זה, והוא גם היום, זה אותו אלוקים. אלוקים של, למרות שאנחנו כאלה קטנים בעיני עצמנו, אבל אלוקים קרוב אלינו, קרוב השם לכל קוראו, לכל אשר יקראו, ואמת. על זה מבוססת האמונה היהודית. על הקרבה, על הגילוי. עם קרובך, אנחנו יודעים, העם שלנו, עם שהוא קרוב לאלוקים. זה מובן. מכאן מתחילה יראת שמיים. יראת שמיים מתחילה מהנוכחות האלוקית, מהקרבה האלוקית, מהעובדה שאתה יכול לדבר אלוקים כאיש אל רעהו. אתה יכול לדבר אליו. זה מובן הרעיון הזה. אז מי שרוצה להיות ירא שמיים, מה הוא צריך לעשות? נו, ללמוד. ללמוד. ללמוד מה זה יראת שמיים. ללמוד שהאלוקים קרוב אלינו, שהוא בוחן כליות ולב באמת. זה לא צחוק. למרות שהוא באין סוף. יכול להיות הוא גם כאן. זה מובן. אז זה דבר ראשון, הקרבה האלוקית. שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו, ונושא ונותן עמו, אף על פי שאין עינו של אדם רואה, אתה לא רואה אותו פיזית, אתה לא רואה אותו מוחשית, ודאי שאתה לא רואה אותו. איך אפשר לראות את הדבר הבלתי נתפס הזה? אבל יש קרבה אליו. זה קשה מאוד, זה לא דבר פשוט. ותראה, כי זהו היותר קשה שיצטייר בלב האדם סיור אמיתי. שזה הקרבה האלוקית תצטייר באמת בליבו של האדם, זה קשה מאוד. כמו שיארתי מקודם, שמי ששומר על צניעות, דהיינו בחדרי חדרים, אז הוא מאמין שאלוקים כאן, למרות שחושך, ואף אחד לא רואה אותו. אז זה מראה שבאמת יש לו אמונה. אבל מי שצועק כל היום, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אף אחד לא רואה אותו, הוא מרשה לעצמו לעשות כל מיני שטויות, אז הוא מאמין או לא מאמין? הוא אומר שהוא מאמין. אבל האמונה והיראה, הם מתבטאים בקשר, בחיבור, בקרבה של האלוקים. יען כי אין החוש עוזר לזה כלל. אבל מי שהוא בעל שכל נכון, יש לו שכל נכון, ישר, מישהו בעל שכל, במעט התבוננות, הוא רק צריך להתבונן, בשימת לב, יוכל לקבוע בליבו אמיתת הדבר, איך הוא בא ונושא ונותן ממש עמו יתברך, ולפניו הוא מתחנן, ומאיתו הוא מבקש, והוא יתברך שמו מאזין לו, קרוב אליך מאוד, מקשיב לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו, ורעהו מקשיב ושומע אליו. זה שלב ראשון של יראת הרוממות. השלב השני של יראת הרוממות זה דווקא הדיסטנס, הריחוק. הקרבה, קודם כל קרבה. ואחר שיקבע זה בדעתו שהאלוקים קרוב אליו, והוא רואה אותו ושומע אותו וסופר את דמעותיו ואת כאבו ואת צערו, אחרי השלב הזה צריך שיתבונן על רוממותו יתברך. אז, כמו שאמרנו, אתה קדוש, הופיע כבר רק בברכה השלישית. קדוש זה נבדל, שמעל הכל. אשר הוא מרומם ונשגב על כל ברכה ותהילה, על כל מיני שלמות שתוכל מחשבתנו לדמות ולהבין. אז זה דבר שני. דבר שלישי, ועוד צריך שיתבונן על שפלות האדם ופחיתותו. כמה אנחנו באמת, מי אנחנו בסך הכל? אבל אם תתחיל הפוך, מי אנחנו? או תתחיל למזה שהוא שם בכלל, אתה ניתק את המגע. אתה כבר לא קשור אליו, אתה לא קרוב אליו בכלל. זה מובן המהלך הזה. אז אלה שאלה עירת אלוקים, עירת הרוממות, כן. העירה היא בנויה באמת מצד אחד על ההכרה של קרבת אלוקים, מצד שני על הריחוק האינסופי, הדיסטנס, המרחק האינסופי בינינו ובינו, ועל שפלותנו ועל קטנותנו, מי אנחנו לעומת האינסוף, על העניין האלוקי. על זה בנוי. אבל כל זה צריך שכל, צריך תבונה, צריך התבוננות, צריך כל זה, מתוך כך האדם בונה לו את עירת הרוממות שלו, כל אחד לפי דרכו. זה מובן הרעיון. זה קורס לכל החיים, רבותיי, זה לא קורס מזורז כמו שעון נהיגה או משהו כזה. זה כל הזמן, כי הקרבה והריחוק זה כמו שיר השירים. מה זה שיר השירים? זה קרבת אלוקים, ופתאום הסתר פנים ובעיות, ושוב פעם הערת פנים, ושוב פעם קרבה. על זה, ככה, זה הבנייה של עירת הרוממות שקיימת בתוכה. טוב, נחזור לעניין שלנו, הקשר בין עירה ובין חוכמה, שאומר שהעירה והחוכמה קשורים אחד בשני. כמו שאמרנו, עירת השם היא אוצרו, היא המחסן שלו, מחסן התורה שלו. כגודל העירה, ככה גודל התורה שבאדם. אסור לה לעירה שתהיה מופרדת מהחוכמה, כי אם תמיד תהיה מחוברת לה ויונקת ממנה, וממילא משפיעה עליה. וזה נוהג בין בהזרחה הכללית של הברקת היראה והחוכמה בנפש, שהיראה והחוכמה מאירות את נפשו ואת נשמתו של אותו אדם שזוכה למידה הזאת שקוראים לה יראה וחוכמה. הוא פשוט מואר, אדם בעל יראה ובעל חוכמה הוא מואר באופן פרטי הנפש של האדם, בין בכל הפרטים המסתעפים שלהם. כשאדם הוא ירא שמיים, כל מעשה טוב זה אור השם בשבילו, זה גילוי השם בשבילו, זה חלק של העולם הבא שלו. כל מחשבה טובה, כל דיבור טוב, כל נקודה טובה, הטוב מתגלה. האדם שירא שמיים, הטוב מכיר בעובדה שאור השם מתגלה דרכו, דרך ההתנהגות שלו. וכל נקודה אמיתית ונכונה ומידה טובה, כל הדברים האלה זה גילוי אור השם. תגיד, אבל תגיד, אני קטן כזה. תגיד, אנחנו קטנים. זה לא משנה. כמה שאנחנו קטנים מבחינה כמותית, ענקים אנחנו מבחינה איכותית. רק דרכנו מתגלה אור השם. רק דרך עם ישראל מתגלה אור השם בגדול. כן? אז נכון שאנחנו נראים כקטנים בעינינו, אבל ככה הקדוש ברוך הוא בחר בנו, עם זה יצרתי לי, תהילתי יספר, דרכנו מתגלה אור השם. לכן אדם שהוא ירא שמיים, הוא על כל פרט, על כל דבר הכי קטן, זה אמיתי או לא אמיתי, זה נכון או לא נכון, זה רצון אלוקים או לא רצון אלוקים. זה לא איזה אדם ירא שמיים שהוא רחפן כזה, הוא אומר, יש אלוקים ואני עושה לי מה שבא לי. אלא יש אלוקים ואני עושה את, אני מקבל עול מלכות שמיים, מתוך כך עול מצוות, מקבל את כל הפרטים למיניהם. זה מובן הדבר. זה נקרא ירא שמיים. ירא שמיים, שהוא הגיע להכרה שדרכו, דרך כל המעשים שלו, דרך כל המציאות שלו, מתגלה אור השם בעולם. שעל כל פרט של פרטי העירה צריכה החוכמה להעיר את תורה, ומתוך כך כל פרט מפרטי החוכמה צריכה עירת אלוקים, באותה מידה שעירת אלוקים דרך באה דרך החוכמה. מקרא ללימוד תורה, אם הוא לומד תורה, הוא אומר, הנה, צריך לעשות כך, אני עושה כך, וזה מתגלה אור השם. והעירה מחזקת את החוכמה. בכל ערכי המעשי, העמידותי, הרגשי, גם הדמיוני, להיות מתפרנסת, מהחיבור המתאים של אלה שני המאורות, דיינו היראה והחוכמה. מהירה נשמת האדם, הופעת התשובה, רוויית העדן, אז האדם הוא מבחינת מואר, מלא שמחה, מלא ביטחון, מלא הערה, והשמחה והחיים בעל העולם דרכו. כי נר השם נשמת אדם, כל אחד מאיתנו, אני בדקתי, הוא נר, נר נשמה. כשאדם נסתר, מדליקים נר נשמה. אבל האמת היא שכל אחד מאיתנו הוא נר. וכל אחד, הנר הזה יכול להיות מאיר, ויכול להיות כבוי גם, לצערנו. עכשיו, איך הנר הזה מאיר? איך אנחנו מאירים בעולם? על ידי שאנחנו עושים רצון הבורא. זה אור השם בעולם, על ידי המעשים הטובים שלנו, על ידי התיקונים, אנחנו מאירים ומוארים, כמובן על ידי הקדוש. זה מובן הדבר הזה. אז מי שרוצה להיות כאן יראה שמיים באמת, ברצינות, ירים את היד. תירשם במזכירות, יש קורס מיוחד ליראת שמיים. שאלות עד לכאן, רבותיי. אין שאלות. זה שאלה, משהו לרפואה. טוב. סעיף למדי עוסק ברצוי והמצוי, נאמר. יש, בחיים שלנו יש דברים שהיינו רוצים אותם, אבל המציאות היא תופחת לנו על הפנים. אנחנו לא מצליחים לסגור את הפערים האלה בין הרצוי ובין המצוי. בין מה שהיינו רוצים להיות ובין מה שאנחנו בחיי המעשה, בחיי היומיום וכו'. ואיך מתגברים על הפערים האלה? בסדר? מעניין אתכם? כן?
צריך להתגבר על הפער הזה?
מה?
אם אתה ממלא את כל הרצוי שלך בעצם.
איך? לפעמים המרחק כל כך גדול שמתסכל אותך. יש לך שאיפות גדולות וזה ואתה... אז יש שתי אפשרויות, לכאורה. אתה יכול להגיד, אתה יודע, לא נשאף לגדולות, נשאף לקטנות. אם אתה רואה ששאיפה לגדולות, היא מתסכלת אותך. אז תוריד את רף הציפיות שלך. זה חורה.
הרצוי והמצוי מתאזנים פעם, או שזה לא אמור להתאזן?
תגיד נראה, בוא נראה את זה בתוך. השאיפות השכליות, הבהירות, מרוממות את האדם מעל חוג המעשה המצומצם. אדם שואף לדברים גדולים, רוצה להיות אמיתי, רוצה להיות ישר, רוצה להיות הגון, אני מדבר ברמה האנושית. אבל הוא חי בחברה, בסביבה, במשפחה לפעמים, קשה מאוד. שזה לא בדיוק זה מה שהוא היה רוצה. החוג המצומצם של חיי המעשה, הוא לא מתאים למה שהוא שואף, למה שהוא רוצה. השאיפות השכליות הבהירות מרוממות את האדם מעל חוג המעשה המצומצם. בשעה שהן מבוססות יפה, הן מזרזות אותו, השאיפות השכליות האלה, בתיקון המעשה של להבא, לעתיד. אם אצלך האידאה, המחשבה, השאיפה, היא בהירה, היא ברורה, אתה יודע מה אתה רוצה בדיוק? זה נותן לך כוח להמשיך קדימה. קדימה זה לא מפלגה רק. קדימה זה קדימה. לעתיד. כן? זה מובן. ומיישרות לפניו את דרך החיים. זאת אומרת, אדם בעל אמונה חזקה, בעל אידיאלים חזקים, שיש לו הדברים בהירים, מה הוא רוצה, מה הוא שואף, זה נותן לו כוחות להתגבר על כל מיני מכשולים וקשיים, והוא שועט קדימה. זה מובן הדבר. אמנם, פועלות הן גם כן על סיכול הדרך התשובה של העבר. רגע, לכל אדם יש עבר. אין אדם בלי עבר. ואין אדם שהעבר שלו לא יצר חסמים, מכשולים, קשיים בדרך אל העתיד. אז איך אנחנו לוקחים את כל העבר ולא נותנים לו משקל כזה שיגרום לנו לא להתקדם בחיים שלנו. אנחנו תמיד אומרים כאן שיש ביטוי כזה, עבריין. מה זה עבריין? זה אדם שחי מה? את העבר שלו. הדימוי העצמי שלו הוא כזה שתמיד הוא יהיה בעבר שלו. העבר שלו זה כמו הזנב שלו. רודף אחריו כל הזמן. הוא לא יכול להיפטר מהעבר שלו. זה נקרא עבריין. יש מדע שלם של זה. קוראים לו קרימינולוגיה. קרימינולוגיה. לומדים את זה באוניברסיטה. עבריינות. איך העבר עודף אחרי האדם. אבל לא רק פושעים או דברים כאלה. יש כאלה אנשים, אתה רואה אותם, שלא מתקדמים בחיים. למה? כי יש להם 1,000 הוכחות מהעבר שלהם שהם לא יצליחו. יש בי ביטוי כזה בפסיכולוגיה, דימוי עצמי חלש. הדימוי העצמי שלהם חלש. למה? בגלל רוב הכישלונות שהיו להם בחיים, הם לא יכולים להתקדם קדימה. זה מובן. איך אנחנו רותמים את העבר באופן חיובי, לא באופן שלילי. איך אנחנו מתגברים על החסמים האלה, על הדברים האלה. זה מובן. בוא נראה מה הרב כותב על זה. השאיפות השכליות הבהירות, אם אתה באמת יודע מה אתה רוצה, מה אתה שואף, הן גם כן סיכול דרך התשובה של העבר. סיכול מלשון סיכול השדה, מסכלים את האבנים, את הדברים הלא טובים. שאין קלקולי המעשה חוסמים את אורח חייו, מפני שהוא מכיר בבהירות עד כמה אור הדעת, המכינה ומייסה את התשובה, עוקר את כל שורשי הרע מיסודם. אדרבה, אין לך חכם כבעל הניסיון. ניסיון זה העבר שלך. הניסיונות שעברת בחיים. אז אם אתה בעל, השכל בעיר, ואתה יכול לקחת מהעבר, ללמוד איך אומרים, להיות יותר חכם, לבנות את עצמך מהעבר, לא שהעבר יעקב אותך, יחסום אותך, אלא האדרבה, יקדם אותך. אפשר ניסיונות, הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו. וזה ניסיונות לא קלים, אבל זה מנסה אותו מלשון התנסות, מלשון גם התעלות, כן? הניסיונות גם מעלים את האדם. עוקרת כל שורשי הרע מיסודם העיקרי, ומחזירם לטובה. הוא למד את הפתגם הידוע, המפורסם, לא יודע אם שמעתם פעם את הפתגם הזה, הכל לטובה. מישהו פעם שמע את הפתגם הזה? מי שמע את הפתגם הזה, הכל לטובה? ידידיה, מה יהיה?
יהיה טוב.
יהיה טוב. הכל לטובה, מה אתה אומר?
טוב.
הכל לטובה? אין, הכל לטובה.
כל מן דעביד רחמנה
לתר רבין. כל מן דעביד רחמנה. מתי? מתי הכל לטובה? שיש לו באמת אותן שאיפות רוחניות, מוסריות, הן אצלו בהירות, הוא יודע מה הוא רוצה. לא רק שהעבר לא מעכב אותו, אלא מהעבר הוא לומד, לומדים מההפך. דווקא מהדברים שהוא עבר, זה בונה אותו, זה מחזק אותו. יודע עכשיו, הוא מכיר טוב טוב מה זה באמת טוב. ואז הוא אומר, תודה רבה ללא טוב, כי עכשיו אני יודע מה זה טוב. זה מובן הרעיון הזה. זה משהו, מחזירה וטובה, וזדונות אפילו, מתהפכים לזכויות. גם אפילו הזדונות, שדברים ממש לא טובים, הכל מתהפך לטובה, בעזרת השם. שיהיה לנו יום טוב, מה אתם אומרים, יהיה או לא יהיה?
יהיה,
ודאי שיהיה.